חתימה טובה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה עלינו ועל כל ישראל. עשרת ימי תשובה לפי סדר התאריכים השנה, אנחנו כבר אחרי שבת תשובה. אני רוצה לחזור עוד מעט להפטרת תשובה קצת. שבוע שעבר עסקנו... שבוע שעבר עסקנו רק בפרשה, בהאזינו, בלב, שימו לבבכם. אני רוצה להיכנס לעשרת ימי תשובה, למושג של התשובה בעשרת ימי תשובה. אבל אני רוצה להתחיל, נדמה לי שחילקו את זה לכולם, נכון? זכות יואל, איפה זה? חילקו... לא חילקו? איפה יש? אז אולי יחלקו. כיוון שאין לנו פה חומשים וספרים. יואל פילה פלויים, איזה פסקה. עוד יחשבו שזה מתוכנן שבוע. איך זה מסודר. אז פרק קוף למד בתהילים שמחולק לפנינו עכשיו, אנחנו ודאי מכירים אותו שגור בלשוננו. כמו אותם הדברים השגורים, צריך ככה, שימו לבבכם לדברים השגורים. פרק קוף למד בתהילים הוא פרק שאנחנו אומרים אותו בעשרת ימי תשובה, כמעט 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 בכל המנהגים והעדות יש מנוהגי נוסח הגרא שלא עושים ככה, שנוהגים לומר אותו בין פסוקי דזמרה לבין ברכות קריאת שמע וקריאת שמע. מפסיקים ואומרים שיר המעלות, יש מי שאומרים אותו פסוק בפסוק, מי שאומרים אותו את כל הפרק. זהו הפרק שנתקן לעשרת ימי תשובה, כמו שלדוד השם אורי ואישי הוא פרק של כל 50 והימים האלה, שמראש חודש אלול ועד הושענא רבה. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, זה הפרק של עשרת ימי תשובה. זה אגב דבר מעניין, הוא נתקן בתפילה גם לשיטת, יש מי שמקפידים שלא להפסיק בפסוקים שמנהגים רבים מפסיקים בגלל הפסק. למשל בנוסח תהילת השם שעל פי הארי של חב"ד, לא מוסיפים את הפסוקים של ושמרו בני ישראל את השבת בערב שבת, או את הפסוקים שמוסיפים בימים טובים תקעו בחודש שופר או אלה מועדי השם, כי זה הפסק. לא מוסיפים את הפסוקים האלה. כמו הגרא, כמו עוד, גם בחב"ד, אולי עוד יותר אפילו, שיר המעלות ממעמקים, שזה הפסק, בין השתבח לבין ברכו, ועוד איך מפסיקים ואומרים בכל דבר. אז אני רוצה לעסוק בעצם בשאלה אחת שלא קשורה בכלל לשיר המעלות, זה רק הכלי שממנו אני רוצה ללמוד את זה. בהבנת עשרת ימי תשובה עוד יותר, בהתכוננות ליום כיפור, בעיקר ועוד יותר בחודש תשרי, במעבר מאלול לתשרי. תוך כדי אני ארצה להבין קצת יותר את אלול, קצת יותר את תשרי, אפילו את העברית של המילים האלה, את המושגים האלה. את העניין המיוחד שבתשובה המיוחדת של הימים האלה, הזכרנו כבר כל השנה זה ימי תשובה. זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, פירוש עשרת ימי תשובה. למה עשרה ימים? סתם כי זה יוצא טוב, ראש השנה ויום הכיפורים, אמרו אחד לחודש השביעי ובעשור לחודש השביעי, זה אנחנו מכירים בתורה. אז החליטו לעשות גשר. מה באמת העניין? מה נבנה בעשרת ימי תשובה? ומכאן גם להפטרה שעסקנו בה השבת, לשוב הישראל, להפטרת התשובה, לפרשת התשובה. נגיע לכל, אבל נתחיל את הכל באמת מלימוד של הפסוקים המוכרים לנו בשיר המעלות. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. חמישה עשר שירים, שירי מעלות, יש בתהילים שהיו אומרים אותם הלוויים שעמדו על 15 המעלות שבמקדש. כל שירי המעלות הם מופלאים מאוד, זה השיר היחיד שהוא שיר המעלות ממעמקים. זה מעניין מאוד, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. מה זה ממעמקים? אני רק זורק ככה שאלות בודדות, מן הסתם עוד ניכנס להמון דברים תוך כדי. ממעמקים הכוונה היא ממציאות קשה, ממציאות נמוכה, מעומק הלב. הביטוי ממעמקים הפך אצלנו לביטוי כל כך שגרתי, כדאי לשים לב לעברית. אנחנו לא אומרים פה מעומקים. בבריכה יש מים רדודים ומים עמוקים. אנחנו לא קוראים לזה מים רדודים ומים מעמקים. מה זה מעמקים? זה יותר עמוק מעמוק? מה פירוש מעמקים? עוד נדבר על המילה הזו, זו מילה חשובה מאוד. קראתיך השם. כנראה שבימים האלה אנחנו עוסקים בלקרוא להשם. לא להשם, אלא לקרוא השם. אפילו לא קראתיך או קראתי להשם, אלא קראתיך השם. השם כאן מופיע בתור שם י' כ' ו' כ' בפסוק הראשון. לא כך בפסוק הבא. אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אני אקצר מאוד בשאלות, אני רק רוצה שניתן את הדעת עליהן. אנחנו הרבה מאוד פעמים מבקשים שהשם ישמע קולנו. שמע השם קולי אקרא וחונני וענני. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבעתי לפני תקיעת שופר. קולי השם שמעה. מעט מאוד פעמים אנחנו מבקשים ממנו לשמוע בקולי. בפסוק הזה אנחנו לא מבקשים שמע קולי, כמו שמע השם קולי אקרא וחונני וענני, אלא השם שמעה בקולי. זה ודאי לא הפירוש של מה שאנחנו רגילים בסלנג שלנו, תשמע בקולי. אז מה זה שמעה בקולי? נצטרך להבין את זה. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. ככה הן לא קשובות. אגב, מה זה אוזניך קשובות? מה זה האוזניים של... זה ביטוי מכלל קשה. אנחנו תמיד מדברים בהאנשה. אבל השם שמע בקולי ושהאוזניים שלך יקשיבו. אנחנו לא משתמשים בביטוי אוזני השם. לדבר משה באוזני העם. אוזני השם. ואוזניך תהיינה קשובות לפי בקשתנו לכל תחנוני. זה לא קולי. אם עוונו תשמור יה, אדוני מי יעמוד? כי עמך הסליחה למען תיברה. המילה תיברה היא מילה קצת קשה, פירושה על פי כל המפרשים. הוו בא במילה שהיא בעצם ביוד, כמו ליצור תיווצר. תיוורא פירושו למען תהיה יראוי. שיראו ממך. אבל זה לא סתם שיראו ממך, אלא שהיראה תהיה מקוימת. כי עמך הסליחה למען תיוורא. צריך להבין טוב את המשפט הזה. מה פירוש כי עמך הסליחה? אתה סולח, אתה רופא, אתה שופט. אתה מרבה לסלוח, אתה הרבה ברכות, אתה מברך השנים, כי אימך הסליחה. אני זוכר כי אימך דבר אחד, כי אימך מקור חיים. באורך נראה אור, שם זה מובן. ההבדל בין החיים שאבא נותן ואמא נותנים, זה שאתה מקור החיים. אז כי אימך מקור חיים, אבל הפירוש כי אימך הסליחה. שאתה סולח ומוחל, ברור. אבל מה זה כי אימך הסליחה? למען תיוורא. זה שזה הפרק שאנחנו קוראים אותו בסוף ימי הסליחות ועשרת ימי תשובה ושמעה בקולי וקראתיך השם. זה מאוד ברור, עוד מעט תבין את זה. עכשיו שני פסוקים שבשניהם יש אגב דבר עברי מעניין. שניהם מכפילים את עצמם. קיוויתי השם... כי ותה נפשי, ולדברו הוכלתי. א', לפני הכפילות, בשמעה ציפינו לשמעה קולי. זה היה מילת קישור, שמעה בקולי. דווקא בקיוויתי ציפיתי לעוד קישור, קיוויתי לה השם. אבל פה אין. נכון? היה אמור להיות פה לכאורה, קיוויתי לה השם, קיוותה נפשי. וזה קיוויתי השם, כמו קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך. אגב, גם שם כפילות, וקווה אל השם. פעמיים. ועוד פעם כפילות בפסוק הבא, נפשי להשם, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל השם, כי עם השם החסד והרבה עמו פדות. וכאן אולי היה אמור להסתיים הפרק, הרבה עמו פדות, מדובר פה על איזושהי פדות כללית, על גאולה כללית, אבל הסיום הוא חזרה ללמטה למטה, למעמקים של המעמקים, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. כבר מהפסוק האחרון אנחנו מבינים, ועכשיו נתחיל מההתחלה, שבפרק הזה אנחנו מדברים על פדות מאבונות, על פדות ממצב רוחני. והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. יש לנו המון פסוקים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לפדות. כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. אנחנו מבקשים שהוא יפדה אותנו מכל צרותיו. כאן אנחנו מדברים על להיפדות מכל אבונותיו, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. אז יש כאן כל כך הרבה מושגים שצריך להיכנס אליהם, שהם כולם הימים האלה. מעמקים, קריאה מיוחדת את השם, מקור הסליחות, כי עמך הסליחה, למען תיברא, שבת קראנו השבת את הפטרת שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. זאת ההפטרה הראשונה שאנחנו קוראים בחודש תשרי, אחרי ראש השנה. והתחדש לי השבת בקריאת ההפטרה משהו ש... כשהוא נפל לי, דיברתי על זה אחר כך בסעודה, וכשזה נפל לי, לי השתנה משהו מאוד מאוד גדול. אני מקווה שהוא נכון, אבל אם הוא נכון הוא חידוש גדול מאוד. הוא לא חידוש, הוא חידוש בנפש, הוא פשוט... תפיסה פשוטה, פשוטה, פשוטה. מה זה שובה? בפשטות שובה, פירושו לעשות שובה. שובה ישראל. נכון? שובה ישראל עד השם אלוקיך. לשוב זה לחזור בתשובה. למה? כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים, שובו אל השם. תשחררו את עצמכם כבר מלסמוך על אשור ועל מצרים, על סוס לא מרכב. זוכרים? אשור לא יושיענו, על סוס לא מרכב. בלי שרציתי אפילו, כשאמרתי את התשובה עשיתי ככה עם היד. התשובה עושה לנו באופן טבעי משהו שהוא, משהו שקשור למתח. לשוב מזכיר לי נקודות קשות. זה טבעי לחלוטין. למילה שובה יש עוד משמעות אחרת לגמרי בתנ"ך. בשובה ונחת תיוושעו. אתם יודעים מה זה שובה ונחת? זה בדיוק הפוך ממה שעשיתי מקודם עם היד. בשובה ונחת זה שלווה פנימית כזאת שהדברים רגועים, כמעט אפילו הייתי אומר ביישוב הדעת, ברוגע. לאמיתו של דבר, כשקוראים את ההפטרה, תראו מה מתואר בהפטרה בעקבות שובה ישראל. תגידו לי למה זה יותר קרוב. אהיה חתן לישראל יפרח כשושנה, ישובו יושבי בצילו, ישובו, יחיו דגן ויפרחו חגפן, זכרו כיין לבנון. אני לא אומר שזה הפשט, אבל כמעט שאני אומר את זה בפסוק הבא. אפרים, זוכרים? מה לי עוד לעצבים? זה לא הכוונה כאן לעצבים לנרבים. הכוונה כאן לעבודה זרה. אבל זה בכלל לא רחוק. זה בכלל לא רחוק. אני עוזב לרגע את המושג של, אני עוזב לרגע את מושג התשובה, עברית פשוטה, או כמעט הייתי אומר עברית ארמית, עברית בבלית. נדמה לי שבשנה שעברה עסקנו במושג העברי כמעט של המילה אלול, אם יש מילה כזאת. אלול בארמית זה מילה בבלית, זה חודש שעולה עם שמות החודשים שבאים מבבל. אלול פירושו חיפוש. המרגלים את הארץ נקראים אללאיה או מאללאיה, א' למד למד. חיפוש. שנה שעברה אמרנו שיכול להיות שאלול קרוב לעילה ועלול בעין. ואולי גם לחטא של חלל וחלול. אבל אם אלול במובן הבבלי של המילה, זה לחפש. ומה פירוש תשרי? זה דבר מדהים. תשרי בארמית פירושו לפתוח. שרוי לך, שרוי לך, שרוי לך. חד אסיר וחד שרי. שרי זה לא רק היתר הלכתי, שרי זה לפתוח חרצובות, זה לפתוח אזיקים. המושג הזה הוא מושג מדהים. חודש תשרי הוא החודש של ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וסוכות. אם רוצים להבין לעומק מה זה שוב הישראל עד, אנחנו התחלנו את הכל משיר המעלות ממעמקים קראתיך, אנחנו נחזור לשם עוד מעט. אם רוצים להבין את המושגים של שוב הישראל עד השם אלוקיך, צריך להבין מה זה עד השם אלוקיך, איך ישראל שב עד, המושג הזה הוא מושג שצריך לתפוס אותו. בחודש תשרי, כמעט בהפוך ממה שאנחנו רגילים להבין, אני נקרא להיפתח. אני נקרא להתחיל לפתוח את עצמי, לקבל אותי. אלול היה חודש של חיפוש. המלך בשדה, ואלול זה החיפוש. שיאו של תשרי הוא בסוכות, והמצווה של סוכות היא אחת. תישבו. אחרי עשרת ימי תשובה, מגיעה המצווה לשבת. ההגדרה ההלכתית לתישבו היא תישבו כאין תדור. את מצוות בסוכות תישבו שבעת ימים אתה מקיים בלי לחפש כלום. אתה נושם והמצווה מתקיימת. אתה ישן והמצווה מתקיימת. אתה יושב, אתה עומד, אתה מטייל, אתה הולך. אתה בתוך מציאות. לשוב, גם במובן של לשוב, זה לחזור, אבל זה לא סתם לחזור. לחזור זה הייתי פה, הלכתי, ועכשיו אני צריך לחזור למקום ההוא, כי כל העסק הזה היה סתם טעות. צריך לחזור ולהתחיל לקחת, צריך לקחת אוטובוס אחר. To return. תשובה במקרא, נפתח את זה הרבה הרב סולובייצ'יק, היא תנועה עיגולית. והיא לא תנועה כזאת. אני אתן לכם שתי דוגמאות. שמואל מסובב בערי ישראל, שמואל הרמתי, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. כשהוא גומר את הסיבוב, הוא חוזר הביתה. או פסוק אחר. כשרוצים להגיד היום במעגל השנה, בעוד שנה, קוראים לזה בפסוק, לתשובת השנה. הסוכה היא המקום הזה, העגול, שאתה ישוב בתוכו. זו נגיעה באחת הנקודות הכי קשות. תשובה שהיא הימים של תשרי, חודש תשרי, חודש הרחמים והסליחות, והוא חודש השמחה, והחודש של תשבו, והחודש של שמחת תורה, תשרי הוא החודש שבו אתה צריך לפתוח כלפיך. תשרי זה תפתח. תקבל. על מה אני, מה אני עושה בעצם בראש השנה? כל השנה אני אמור לעשות תשובה. כל השנה אני גם אמור להמליך את הקדוש ברוך הוא. כמה פעמים בכל יום אני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אמרתי את זה לפני דקה. אז מה בתשרי משתנה? מה אני ממליך עכשיו? להמליך את הקדוש ברוך הוא, המלכה של ראש השנה, המלכה היא לרצות, דיברנו על זה טיפ טיפה, אבל צריך להעמיק בזה הרבה מאוד, היא לא לעסוק בשום פרט, זה ראש השנה. היא לא לעסוק בשום מצווה, היא לא לעסוק בשום נקודה, היא לא לעסוק בשום עניין. היא גם לא להזכיר פרטים. היא לרצות, לעורר את הרצון שבי לקבל את מלכותו ברצון. הרצון הזה אמור לעורר בו את הרצון למלוך. היום הרת עולם. היום ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. לא היה העולם עד בריאת האדם חסר כלום. היה בו הכל ולא היה בו שום דבר. היה בו הכל וירא אלוקים כי טוב, נאמר על כל הבריאה עד הופעת האדם, שלא נאמר עליו כי טוב עד היום. לא נאמר. בסוף הבריאה שלו כתוב, היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. העולם היה מצוין. כי טוב נאמר על משהו שמלאכתו נגמרה. לכן ביום השני לא נאמר כי טוב. זה נאמר רק ביום השלישי, כי המלאכה של היום השני לא נגמרה ביום השני. גמר מלאכה זה לא רק פעולה הלכתית, גמרתי את המלאכה. גמר מלאכה פירושו זה לא ניתן לשינוי. זה גמר מלאכה, זהו. אתה יכול להרוס, אבל זה גמר מלאכה, מלאכה גמורה. אני הולך להגיד דבר נורא והיום. העולם סיים את רעיון גמר המלאכה לפני הופעת האדם. מאותו רגע העולם הפסיק להיות טוב. מעכשיו האדם יכול לקחת כל מה שהמלאכה שלו נגמרה ולהתחיל אותו מההתחלה. להרוס אותו או לבנות אותו. לתקן אותו או לקלקל אותו. האדם לא מתרגש ממלאכה גמורה. מלאכת המים נגמרה. ועכשיו האדם לוקח את המים האלה ומרכיב אותם ומוסיף אותם ומוריד אותם והופך אותם ממושג למושג וממצב למצב. הפיזיקה העולמית עד שהפיע האדם בעולם הייתה של גמר מלאכה. ואז הופיע האדם, והתפקיד שלו הוא בעומק למצוא את השורש של הכל. להחזיר כל דבר לשורשו. את אתם יודעים איך קוראים להחזיר כל דבר לשורשו, לתת שם לכל דבר. להחזיר כל דבר לשורשו זה להמליך את הקדוש ברוך הוא על הכל. עד שהופיע האדם, לא היה בעולם מי שימליך את הקדוש ברוך הוא. ביום השישי היו אומרים השם מלאך גאות לבש. לפני כן לא היו אומרים השם מלאך גאות לבש. היו אומרים הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב. היו אומרים לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. ימים, נהרות. ביום השישי היו אומרים עדותיך נאמנו מאוד. ביום השישי הכל מקבל פתאום את היכולת לגרום לקדוש ברוך הוא לרצות למלוך על העולם. בעצם בראש השנה אתם יודעים מה צריך בשביל רצון? זו תנועה לכאורה הפוכה מתשובה. אנחנו נוגעים בבעיה הכי קשה של עשרת ימי תשובה. זה ימי שמחה או ימי כאב? זה ימי... מה הגדרה? מה עושים היום? מה עושים היום? מה כל הסיפור? אני חושב שהתפיסה הזאת של שובה במובן של שובה ונחת היא בסיס להמון דברים. התשובה של תשרי זה ההבנה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך. השאלה היא אם אתה רוצה אותך. היום הוא יום המשפט. אז למה לא מגיעים עם בגדים שחורים מפוחדים? צריך להגיע מפוחד. אבל צריך להגיע שמחים. מה פירוש כי יודע שיצא זכאי בדינו? אז מה המשפט? כשאתה מגיע למשפט, זה מדהים, בתוך התפילה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ביום המשפט, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אל תבוא במשפט עמנו. אז מה באת לעשות פה עכשיו? זה היית צריך להגיד מקודם. אין דבר פותח את הלב יותר, מרגיע יותר מלדעת שאתה נמצא לפני מלך אוהב צדקה ומשפט, לפני המלך המשפט, לפני מי שהמשפט שלו הוא גם התיקון שלך. אם אתה ממליך אותו, זה לשנות את כל התפיסה. אני מדבר כילד קטן, הקושי בהמלכה, לעניות דעתי, הקושי בהמלכה, כי אנחנו תופסים מלך כמו בקלפים, כי מלך זה מלך ואס ונסיך וג'ה. מלך זה משהו מפחיד. מלך זה משהו חיצוני לי. ההבדל בין מלך בשר ודם, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, בין מלך בשר ודם לקדוש ברוך הוא, זה כשאני מתאר בבשר ודם מלכות, אני מתאר גאווה. כשאני מתאר מלכות, אני מתאר עלייה ממקום רגיל למלכות. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מולך, אני מדבר על זה שהאין סוף יורד לספירת המלכות. כשאני אומר שהאין סוף מולך עליי, ואני צריך להמליך אותו, אני מדבר על ירידה, על השפלה, על ירידה למטה למטה, אני מתחנן לפניו שיסכים למלוך עליי, כי אני לא רוצה אף מלך אחר בעולם, כי יש המון מלכים שבגללם אני לא מצליח לפתוח, ואני רוצה תשרי. אני רוצה להיפתח, אני רוצה שובה ונחת. אני רוצה להגיע למשפט, בשובה ונחת. זה העבודה של ראש השנה. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. ואני מגיע בניגון וביום טוב ובסעודה של יום טוב ובשמחה. כי אני לפני המלך המשפט. כי נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אתם יודעים למה אני שמח במשפט? מה, אתה לא יודע שמי יחיה ומי ימות? מי בקיצו ומי לא בקיצו? איפה? אתה בנתן את תוקף כך ואחרי זה אתה רוקד? מה הולך פה היום באמת? הרי זו השאלה שכל אחד מאיתנו עובר אותה תמיד. תשרי, תרגע, תפתח. העומק של זה הוא מאוד פשוט. יש שני עקרונות משפטיים שנשמעים ממש סותרים, והם בכלל לא סותרים. העיקרון האחד אומר שעל כל דבר יביא האלוקים במשפט. העיקרון השני אומר שלא יידח ממנו נידח. בסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. העיקרון האחד אומר צדקה, והעיקרון השני אומר משפט, וזה אותה ברכה וזה אותו מלך, והוא אוהב את זה ואת זה. וזה דבר אחד בכלל. אתם יודעים למה קשה לך במשפט? כי בסופו של דבר, זה מערכת סגורה, זה מדע בדיוני. אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה הכללים בכלל. כאילו הכל כללים. הכל כאילו. אבל כשהכל פתוח, המושג של פתוח הוא המושג הכי מרכזי לדעתי של חודש תשרי וראש השנה. ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו. ולכן מה? ולכן, אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא חפץ בך, אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה פלא פלאות, הברכות של 18, כל אחת יש לה סיומת מיוחדת. עוד מעט נדבר על העניין של הסליחה. בתשובה מופיעה נקודה מיוחדת. ברפואה כתוב רופא חולה. בברכה כתוב מברך השנים. בתשובה הדבר היפה הוא רוצה בתשובה. כל אחד עם החשקים שלו. זה הטייבה שלו. מה הוא רוצה באמת? מה הוא ממש רוצה? תשובה. כשאני יודע שאני לפני מלך מלכי המלכים. שאני לא במקום מוחצן. הרי האדם לכאורה חי בעולם שבו יש לו שליטה, כי הכל הגיוני. ומה שכאילו מרגיע אותו זה זה שהוא שולט. זה כל כך לא נכון. למה אתה עושה שולט עם אגרוף? האדם לא נרגע כשהוא שולט, כי הוא יודע שהוא לא שולט. אמרתי פעם לחבר'ה, האדם נוסע ברחוב הירקון בתל אביב ליד החוף, פקקים, אי אפשר לזוז, אי אפשר לנשום. אבל יש לו אוטו חבל על הזמן. מה זה אוטו? אוטו ודנו. ויש שם פלאפונים מכל הצדדים, והוא מנכ״ל של שלושת רבעי עולם. והוא ממש רגוע. המזגן פועל, הכל בסדר, הוא שולט בכל. הוא בלחץ עכשיו. מה הוא עושה בשביל להירגע? על הירקון. הירושלמים לא יודעים מה זה. מה הוא עושה בשביל להירגע? נו, זורק את האוטו, יורד פנים על הים. נכון? אל תשאלו על החניה, זה הנהג. נכון? נכון? יורד לים. מה הוא עושה בים? הוא על החוף. מה הוא עושה? בצבא אומרים, עולים על א'. נכון? קודם כל הוא יורד לבגד ים. בסדר? גם אם יש לו, גם אם אין לו, הוא מתחיל להרגיש ריח של מתקות ורעש של גלים. ממה אתה נרגע? אתה נמצא במקום המסוכן ביותר בתבל. היית פעם בראש הנקרה, אתה יודע מה הגלים יכולים לעשות? אתה ראית כמה מאמרים יש על הצונמי? מה אתה רגוע? איך נרגעת פתאום? דווקא מקודם היית נורא נורא שולט. זה לא נעים, הפסיכולוגיה היא פשוטה. הדבר היחיד שיכול להרגיע אדם זה לשחרר ולדעת שהוא לא שולט. אומרים שהדבר שהכי מרגיע אדם זה לשבת ליד אש וליד מים. זה שני דברים ממש מפחידים. שבו ליד אח, תצטרך הרבה שנים עד שהייתי במגדל ליד האח, זה הדבר הכי מרגיע שיש. מישהו אמר לי פעם, משפט לא יפה, שיש שלושה דברים מרגיעים, לשבת ליד אש בוערת, ליד מפל של מים, ולראות מישהו אחר עובד במקומך. אבל שני הראשונים אני ממש מסכים. וזה מרתק למה? זה באמת מעניין. אני אומר לכם, מושיבים ילד קטן ליד אח בוער, 24 שעות. סביה, מה, אתה לא מפחד? אתה לא רואה את המפל? היחיד שמפחד כשהילד ליד האח זה האמא, כי היא לא בשליטה. אתם יודעים מה זה חודש תשרי? אתה יכול לשחרר כבר את הבלוף הזה? מספיק. עניינו של האדם זה הרצון לשלוט. באלול הוא לוקח את זה למערכת החיפושים. עכשיו זה שמונה בעקבות אחד, מחפשים. אלול. עכשיו הגיע ראש השנה. שובה ישראל. תרגע. תרגיע. אתה בחיקו של מלך. אתה אצל אבא. תרגע. הוא השופט, הוא המלך, הוא מלך מימית ומחיה. זה מרגיע. להתחשב בכל אלטרנטיבה שאני שולט בה. זו המסקנה שהייתה לי כשהתחלתי לקרוא את ההפטרה שלה. תפסיק לחפש על איזה סוס לרכב, מה עם אשור ומה עם הסגירה האחרונה עם המנכ״ל. תשרי, תשחרר. לגמרי. כשתשרי, תוכל להתחיל לעשות תשובה. תשובה, אי אפשר לתרגם את זה לשפות אחרות. כי לשוב זה לשוב למקום שהייתי בו. אני לא הייתי במקום שאתה רוצה שאני אהיה. אף אחד לא היה במקום שאני רוצה שהוא יהיה, כי הוא כל הזמן צריך להתקדם. תשובה זה לשוב למקור של הנשמה שלי. תשובה זה לשוב למקום האמיתי שהייתי בו, שאני ממנו, שאני בעצם בו. רק תשחרר, תפתח, תשרי. זו מילה פשוטה בעברית. זה עולם מודרני קצת לדבר על לפתוח, לפתוח, לפתוח. לכן לפני תשרי צריך אלול. זה לא חוכמה, לפתוח. תחפש, תיגע בנקודות שאתה צריך לתקן, ודאי, זה כל העניין. בטח, כל רגע. אבל הקושי שלך הוא עם עצמך, הקושי שלך הוא לקבל אותך. הקושי שלך הוא לאהוב אותך. הקושי שלך הוא לקבל אותך כמו שאתה. הקושי שלך הוא לא, זה לא קושי אמיתי, במובן האמוני. כי אם אתה באמת, באמת, באמת עכשיו בעצבות אדירה בגלל החטא, שזה חטא עצום להיות בעצבות בגלל החטא, אתה צריך להיות בתיקון, אבל לא בעצבות, כי העצבות סוגרת. כי אם אתה בעצבות בגלל החטא, זה מפני שאתה לא מאמין באמת בתשובה. הרי למה החטא הזה כל כך מרתיע אותך? בצדק. אתה אומר כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. אז אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. אז אתה למה אתה לא מאמין בו בתשובה שלו? כי אתה לא מאמין שאתה יכול לתקן את זה. תעשו את הסיבוב בסוף. בסוף הסיבוב זה חוזר אליי. כי אתה לא מאמין שזה הפיך. כי אתה לא פותח. שיאו של חודש תשרי הוא לא ראש השנה, זה תחילתו. שיאו של חודש תשרי הוא סוכות ושמחת תורה. שיאו של חודש תשרי הוא שמיני עצרת עשוי מדי סעודה אחת. אני רוצה לשבת איתכם לבד. ומנהג ישראל הקדושים הפך את השמיני עצרת ליום של הפתיחה הכי, הכי, הכי משתוללת שיש. של שמחת תורה כזאת, שהתורה שמחה בי ואני בא ואני כבר לא יודע בכלל מה קורה. שיאו של חודש תשרי הוא שאתה עובר מפתיחה של ראש השנה לפתיחה של יום הכיפורים עד לייחוד הגדול של סוכות. כך אתה צריך להגיע לשם. יודעים מה זה שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם? זה מזמור כל כך פשוט, זה מזמור שאני נוגע עוד פעם בשאלה כאילו למדנית, אבל היא בכלל לא. זה מזמור שאנחנו מפסיקים בו לפני ברכו ואחרי פסוקי דזמרה. כלומר, הוא כאילו הקדמה מצד אחד לברכות קריאת שמע ולקריאת שמע. אין דבר כזה, אתה רוצה להוסיף פרק באלול, תוסיף פרק בסוף התפילה, בתחילת התפילה. יש מספיק פעמים ביום, תאכל איתו תפוח בדבש, תתקע בשופר פעמיים לפני ופעם אחרי. אבל מה פתאום בין פסוקי דזמרה לברכו? יש הלכות. למה שם להפסיק? משמע שכשתקנו את זה, הבינו שיכולה להיות לנו הבנה אחרת לגמרי במעבר לשמע ישראל, במעבר לברכות קריאת שמע ולקריאת שמע. זאת הבנה אחרת. ואני רוצה להסביר את זה. כשיהודי אומר שמע ישראל, עוד לא הגענו לשיר המעלות ממעמקים, אחרי זה. כשיהודי אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הוא אומר? שמע ישראל, אל מי הוא פונה? שמע ישראל, דיברנו פעם על הפסוק הזה. שמע ישראל, אני אומר שמע ישראל, אל מי אני פונה עכשיו? לעם ישראל? זה אגב חלק מהסגירה שלנו, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על כלל ועל עולם ועל מלך, אנחנו מציירים דמויות. אל מי אני פונה? אז מי פונה אל מי? אז יפה מאוד, יש מושג של יעקב ומושג של ישראל. זה נכון. ההבדל בין יעקב לישראל, שהוא בעצם כמו ההבדל בין אברהם לאברהם. פעם קראו לו אברהם, ואחרי זה אברהם. עם הבדל אחד. שאחרי שהפסיק הקדוש ברוך הוא לקרוא לאברהם אברהם, ואמר לו ששמך יהיה מהיום אברהם, יותר אסור לקרוא לו אברהם. כלומר, אין יותר שימוש באברהם. אברהם זה סיפור מההיסטוריה. אז בפסוקים שמתארים את העבר, מזכירים את אברהם. אבל יעקב וישראל ממשיך להיות יעקב וישראל. השם אלוקינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מור הזקן מסביר את הפסוק כל כך עמוק. שמע, בעומקו פירושו הבן. משמע ש, זה מובן ש. שמיע לי, אומרים חז"ל, כלומר, סבירה לי. כל יהודי יש גם את יעקב וגם את ישראל, זה לא סיפור מפעם. זה כל יום ויום יש בו גם את יעקב וגם את ישראל. יעקב נקרא יעקב, יוד עקב. הוא נקרא יעקב כי הוא אוחז בעקב, אחיו. האחיזה הזאת בעקב של עשיו היא מציאות מאוד מאוד נמוכה. אבל בשורשה של המילה, בשונה מבעשיו, שנקרא בשם הובי, מתמשך, עשיו, נקרא יעקב, יעקב. זה מתמשך, אבל זה מתחדש באופן תמידי. יעקב, כמו ככה יעשה איוב. אותה היוד שמבטאת את היוד, אותה היוד הגדולה, אותה הנשמה העליונה, אותה הנקודה העליונה, אותה היוד, מגיעה עד לעקב. ולכן הוא נקרא יעקב. בסיום המאבק עם המלאך, אומר לו המלאך, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. ישראל פירושו מי שהאל שורר בקרבו, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל. שוב הישראל עד השם אלוקיך. נדבר על זה עוד מעט. והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. נדבר על זה עוד רגע. ישראל זו המדרגה העליונה. שתי המדרגות מתארות את היהודי האדיר, את הנשמה של היהודי, שגם כשהיא נמצאת בעקב, היא יעקב כל הזמן. אל תראי תולעת יעקב. אלא כשזה מופיע באופן היותר גבוה, היותר עליון, היותר נגלה בעליונות שלו, זה ישראל. איך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב במראות הלילה בדרכו למצרים? ויירא אלוהים, שם פסוק מדהים, ויירא אלוהים בפרשת ויגש, לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. זה דבר מדהים. יעקב שביקש להישב בשלווה ולהפוך כבר לישראל, נמצא עכשיו בטרמינל, בדרך למנטט שערי תומה. ויירא אלוהים לישראל, תשמעו את המילים, במראות הלילה, זה מכשירי ראיית לילה מיוחדים, יש לישראל יעקב, ויאמר לישראל, מה הוא אומר לו? יעקב, יעקב. ועל הכל ביחד עונה יעקב, הנני. ויאמר, אל תירא מרדה מצרימה. כשיהודי מדבר בשמה ישראל, הוא פונה אל עצמו. והוא אומר לו, ינקל, תשמע, אתה הרי ישראל. שמע, ישראל. מסביב יהום הסער, העולם הולך לגמור אותך, הכל קשה, הכל נורא, וזה נהיה נורא עוד. והכל קשה. אתה לא יודע מאיפה יש כוח. תשמעו, זה דבר מדהים. למה אין כוח? אין כוח בגלל מה שעברתי, אין כוח בגלל מה שאני חושש שאעבור, אין כוח בגלל ההווה, אין כוח כי אני חי במציאות, אין כוח כי אני במציאות, כי אני יודע מה יהיה מחר, אין כוח. אתם יודעים מה זה השם? י' ו' ק', מה זה השם? קראתיך השם, קראתיך הוויה, אנחנו מתחילים את המזמור. אתם יודעים מה זה י' ו' ק', אני לא יודע. אני רק יודע, זו המילה, דיברנו עליה המון פעמים, זו המילה שלא נכתבת כמו שהיא נקראת ולא נקראת כמו שהיא נכתבת. זה שם השם. זה שם השם שכל התורה מלאה בו. אני יכול לקרוא את המילה הזו. אני יודע לקרוא את האותיות. אבל אני לא יכול לקרוא את המילה הזו מסיבה פשוטה, כי אני משקר אם אני קורא אותה. אתם יודעים למה? כי במילה י' ו' ק' יש היה והווה ויהיה, אבל ביחד. וזה לא במציאות שאני יכול לקרוא. אני לא יכול לקרוא הוויה, קראתיך השם. אני לא יכול לקרוא י' ו' ק'. אני יכול לקרוא מה שאני יכול לקרוא. אני יכול לקרוא לך. בעברית לקרוא זה גם to read וגם to call. זה מאוד מעניין, עוד מעט נחשוב על זה. זה לקרוא, זו אותה מילה. אני קורא או אני קורא. אני לא יכול לקרוא שם י' ו' ק'. אני יכול לקרוא היה, אני יכול לקרוא הווה, אני יכול לקרוא יהיה. אבל אני לא יכול לקרוא את זה ביחד. נכון? יפה. אז לכן קוראים את זה בצורה אחרת, קוראים את זה בשם אדנות. אבל כותבים את זה בשם י' ו' ק'. שמע, אתה ישראל, אל סורר בכביכה. אלוקינו, אתם יודעים מה זה אלוקינו? אלוקינו זה האלוקה שלנו, אבל אתם יודעים בעומק מה זה אלוקינו? אל זה כוח. יש לאל ידי. אלוקה זה כוח. אלוקי האלוקים זה בעל הכוח של כל הכוחות. אלוקינו זה מקור הכוחות שלנו. אתה לא יודע מאיפה יש לך כוח עכשיו לעמוד בזה. אתה לא יודע, אין לך כוח. אין לך כוח. אין יותר כוח לעוד הווה. די, כבר מספיק היה, מספיק, אין לי עוד, אין מקום לעוד גרם. אין יותר מקום. אבל מקור כוחנו הוא הוויה, הוא י' ק' ו' ק'. שמע, ישראל, אתה ישראל. וכיוון שאתה ישראל, אז הוויה הוא אלוקינו. מקור כוחותינו הוא י' ק' ו' ק' בתיבה אחת. הלמעלה מהזמן, הלמעלה מההיה וההווה והיהיה. הלמעלה מההתפרטויות האלה. כל השנה אני ממליך את הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל להמליך אותו אני נוגע בפרט הזה ובפרט הזה ובפרט הזה, ואני אומר על העגבנייה הזאת שהוא מלך העולם בורא פרי האדמה, ואני אומר על זה, על המצווה הזאת, ואני אומר על זה, ואני אומר על זה, ואני אומר על זה, ובראש השנה אני עושה משהו אחר לגמרי. אני רוצה לקרוא הוויה. אני רוצה לקרוא השם. לא לשום פרט. אתם יודעים מה זה לקרוא השם? לקרוא השם זה אולי, זה השיא של הכל. לקרוא השם זה לא כל מה שמדברים תמיד בכל מיני מילים שאני לא מבין מה שאני אומר בעצמי. זה לא להגיע לב ולהבין את, אני לא מבין כלום ולא אגיע לכלום. זה לקרוא השם, כשילד צועק מהמיטה, אבא, הוא רוצה רק דבר אחד. אבא בא ושואל אותו ממות. אתה רוצה מים? אתה רוצה סוס? אתה רוצה דובי? והילד הוא מאוד מנומס, והוא אומר, אבא, אני רוצה שתסתום את הפה. אני רוצה אבא, לא הבנת? כשאתה לא פה, אני רואה פילים, סוסים, ארנבות. כשאתה פה, אני לא רואה אותם. למה אתה לא מבין כלום? כי אתה כזה אבא זקן? כל מה שרציתי זה לקרוא לך, שתהיה פה. אתם יודעים מה זה שאני רוצה לקרוא השם? לא רוצה לראות שום דבר, רוצה לראות אותך. זה כל מה שאני רוצה, קוראים לזה גילוי אלוקות. זה לא מסובך. זה כל אחד שזוכר שהוא היה בן 3 יודע מה זה. אבא, אל תהרוס את זה שאתה פה. אל תתחיל לבלבל לי במוח עכשיו. רק תהיה פה. תהיה פה, תן לי להרגיש אותך. כשאתה פה, אין שום דבר אחר. קרתיך יודקי ווקי, קרתיך הוויה. כשאני ארגיש אותך, אני אוכל לפתוח. אז אני אוכל להירדם, אז אני אוכל להירגע. אז אני אוכל לקבל אותי. אז הם לא יפחידו אותי פתאום, כל הכלבים והארנבות והמפלצות והחלומות. גם סביר להניח שהם פתאום לא יהיו. קרתיך יוד קי וו קי. קרתיך, בוא תהיה הווה פה. בוא תהיה הוויה פה. אתם יודעים מה זה ממה עמקים? ממה עמקים בעברית זה גם מעומקים, אבל זה גם עוד מילה. עומק זה כמו נמוך, עמוק. גבוה, עמוק. מה עמקים זה או עומקים, או מילה נוספת. מעמקים זה גם שם פועל. מלהעמיק. כשאני מעמיק, אני עוסק במעמקים. כשאני הולך ומעמיק, כשאני עושה את פעולת ההעמקה, קוראים לזה היום לחפור במילים הלא טובות. כשאני עושה את פעולת ההעמקה, אני מעמיק. אתם מכירים את השלב הזה שבו אני קורא לקדוש ברוך הוא ומרגיש שאני לא קורא לו? את השלב הזה שבו אני קורא הוויה, אבל אין פה גילוי אלוקות, זה לא תופס את הכל. זה הסיפור הנפלא, הוא הסיפור ילדים החסידי הנפלא, הוא סיפרנו אותו, אני לא זוכר אם סיפרנו אותו בזמן האחרון, על התניה והצמח צדק. זה הסיפור, זה אחד הסיפורים הכי יפים. ספר אותו, זה שעת סיפור כבר. סיפור? מה יש, אסור שעת סיפור בשעה כזאת, שעת סיפור? סיפור מדהים. זה טוב לילדים הסיפור. צריך לספר אותו לעצמנו. הצמח צדק, נכדו של האדמו"ר הזקן, התייתם מאמו, מביתו של האדמו"ר הזקן בגיל מאוד צעיר. ואז הוא בעצם גדל אצל הסבא. יום אחד יושב הסבא עם הנכד, הצמח צדק, מנדלה, מנחם מנדל, וצריך לדעת במה לשחק. שמשחק צריך חומרים, צריך... אז סבא אומר לו שיש לו משחק, המשחק הוא, שם המשחק זה משחק מצוין, שלמשחק הזה צריך רק סבא ונכד. לא צריך כלים, לא צריך צעצועים. המשחק הוא איפה סבא? איפה סבא? זה המשחק. הצמח צדק יושב על סבא, תנן מכיר? והצמח צדק יושב על סבא, ו... סבא שואל אותו, איפה סבא? ואז הצמח צדק נוגע בלחי, כמו שסבים אוהבים. נוגע בלחי ואומר, הנה סבא. סבא אומר לו, לא נכון, זה לא סבא, זה הלחי של סבא. עוד יש לצמח צדק סבלנות, ממשיך. איפה סבא? הוא נוגע בזקן, הנה סבא. גם הילד חושב, מה זה יותר סבא? אז אולי זקן זה באמת יותר... זה לא סבא, זה הזקן של סבא. נו. צמח צדק היה חבדני כבר בהתחלה, אז הוא מבין שהכל קשור למויכין, אז הוא אומר, הנה סבא. חויך מבינה, הנה סבא. טוב. אז הסבא אומר לו, לא נכון, זה לא סבא. זה המוח של סבא. זהו, יש שלב שבו גם הצמח צדק נשבר מהמשחק, וקמים, ודי, מספיק. תניה חוזר לעולם הקדוש שלו, והצמח צדק כביכול הלך. אחרי כמה דקות, פתאום תניה שומע צעקה. סבא! הוא נבהל כל כולו. מה עושים? הוא צריך לחפש, זה אחריות גם. הוא נבח, הוא ההורים. נו, נו. והוא מתחיל לחפש, ולפי מקור הכל, הוא לא יודע, והצמח צדק מתחבא מאחורי הווילון. ואז כשהוא שומע את הקול שלו, סבא! אז התניה פותח מלוא יפעתו את הווילון, ופתאום הוא מתגלה במלוא הדורו. והצמח צדק צועק, הנה סבא! זה משחק חשוב מאוד. אתם יודעים מה קוראים לזה? קוראים לזה קרטיחה הוויה. כל השנה אני מדבר על הלחי, על הסכן, על המוח, על היד. אבל אני רוצה דבר אחד, אני רוצה שתהיה פה. אני רוצה קרטיך הוויה. כי אבי ואמי עזבוני. אין אשור, אין סוס, אין כלום. אני רוצה קרטיך הוויה. אתם יודעים מה צריך בשביל זה? צריך להגיע למקום עמוק, אבל צריך להגיע בעיקר למקום מעמיק. צריך להבין שיש אין סוף עומק שיכול לעורר את הרצון של האין סוף. מתנועת מעמקים תמידית אפשר להגיע לקרתיך השם. ואז אתם יודעים מה אומרים לקדוש ברוך הוא? השם, אל תשמע קולי, כי אתה יודע שקולי יש בו הרבה פעמים זיופים. אפילו שאני ממש רוצה לעשות את זה בקול הכי יפה, לפעמים זה קצת פוזו. ולפעמים כשבאמת אני סומך רק עליך, אני התכוונתי בכל זאת גם למנכ״ל. קצת. הרי הקול שלך מלוא כל הארץ כבודו, וזה לא, אנחנו יש לי שיעור על זה. אז השם, אתה יודע לשמוע בתוך הקול שלי, באמת, בפנוך או באמיתי שבקולי. השם שמעה בקולי, לא קולי, בקולי. בתוך קולי יש בפנים, בפנים קול כזה. השם שמעה אותו. זה הסרט ימי תשובה. כשאני שם, אני בשובה ונחת. במשפט. בגלל שמי ימות ומי יחיה, לכן אני בשובה ונחת. כי למענך אלוקים חיים. צריך לעבור על הכל לאט לאט ואני אדלג. כי אימך הסליחה למען תיברא. גם רשי, גם הרד"ק במקום על הפסוק אומרים דבר מדהים. מה זה כי אימך הסליחה? הסליחה זה בעצם תכונה מכל הברכות ב-18. היא התכונה שבסופו של דבר הכי פשוטה, לכאורה. אני אסביר מה אני מתכוון. רפואה היא גם דבר אנושי. אבל אני לא מצפה מילד בגן שירפא אותי. אבל אני כן מבקש ממנו שידע לסלוח. נכון? אני אגב לא צריך לבקש ממנו. ששני ילדים משחקים, הם יודעים לסלוח הרבה לפני שאני מבקש. הם כבר עוברים לה, הם כבר בריב הבא דרך אגב. זה לא שהם ממשיכים לריב, הם כבר עברו שלב, והתחילו כבר את הריב השני, אתה פשוט לא עקבת. הוא סולח מהר מאוד. אמרנו שתשובה זה הרוצה בתשובה. משפט זה אוהב. ומה הייחוס של הקדוש ברוך הוא בסליחה? נו, מה הייחוס שלו חנון המרבה? אתם יודעים מה זה מרבה? זה הדבר הכי פשוט שיש. אם אני מעצבן אותך פעם אחת, סולח. פעמיים. עשר. מאה. אם בפעם האלף אני מצלצל לך בשתיים וחצי בלילה בטעות. אה? מתי אתה מגיש תלונה? זה שהקדוש ברוך הוא סולח? לא יודע, גם אני סולח. אבל זה שהוא יכול לסלוח אחרי 150 אלף פעם שעשיתי את אותה שטות, כאילו זה פעם ראשונה, זה המרבה לסלוח. הוא סולח כאילו זה פעם ראשונה, זה לא היה בכלל. אתם יודעים איך אפשר לעשות את זה? אומרים חז"ל שאת כל הכוחות של הקדוש ברוך הוא נתן שאם יבואו דרך מלאכים, דרך ספירות עליונות, כל המלאכים שהם פועלי תפילות יביאו תפילתי וכו'. יש דבר אחד שלא נתן לאף אחד, שומר את זה אצלו, זה תיק שלו. כי אימך הסליחה, את הכוח לסלוח לי באמת זה שלו. למען תיברא. אני מה פירוש למען תיברא? למען שכל הזמן מחדש נראה רק אותך. אין סליחה אמיתית לאף כוח, לאף מלאך, כי אימך הסליחה. כמו שאתם מבינים שכי אימך מקור חיים כי הוא הבורא, אתם מבינים למה זה בשובה לבוא למשפט? כי אימך הסליחה. למה אני לא יכול לסלוח בפעם ה-1500? כי עזוב, זה כבר זדון מזמן. כי יש לי איזושהי... אבל אין לו נקודה פה. לכן כי אימך הסליחה. למען תיברא. תמיד אחרי פסוקי דזמרה עוברים לשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל בעשרת ימי תשובה עושים מעבר הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קשה. תשמעו את הפסוק הבא. קיוויתי השם, מה? קיוותה נפשי. שורש המילה קיוויתי, פעם דיברנו על זה מזמן, 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 בשיעור על קיווי. עסקנו פעם מזמן בלישועתך קיוויתי השם של יעקב. זוכרים את הפסוק לישועתך קיוויתי השם? את המיקום של הפסוק, אתם זוכרים? פסוק מדהים. באמצע הברכות, מה שנקרא בנוואר, פתאום, בלי שום הודעה מראש, באמצע הברכה לשבט דן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך הברכות, עוסקות בשבטים. שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור, נו, לישועתך קיוויתי השם. מי שזוכרים את קריאת התורה שם, אני טוען שכולם כל כך נבלו שעשו שם חמישי. זה לא מובן למה יש שם סקה, למה לא בסוף הבאות זה, לדעתי פשוט נבלו שם, אי שעצרו. פה צריך איזשהו הסבר, מישהו צריך לעצור להסביר משהו. ישועתך קיוויתי השם חמישי, אגב טוב שיש חמישי, כי אז לא שמים לב לבעיה הבאה. מה יש אחרי חמישי? ישועתך קיוויתי השם, נו. מי שזוכרים מכית הבית שנתנו ללמוד בעל פה את כל הברכות, נו. גד גדוד יגודנו. מצוין, רק שזה לא טוב בסדר. כי אחרי דן ודאי לא צריך להגיע גד. בשום צורה דן לא בא לפני גד. אם אתה רוצה ללכת לפי השפחות, אתה צריך להתחיל בגד דן. אם אתה רוצה ללכת לפי הבנים, אתה צריך להיות דן נפתלי. גד אשר. דן, גד, ואז עושים תיקון לבעיות. מה קרה? וחמישי באמצע שלא נשים לב. מה? מה זה לישועתך קיוויתי השם? מה? אז רש"י אומר נפלא, שיעקב אבינו מדבר על דן והוא רואה ברוח קודשו את שמשון. זה ממש הפסוק. כי הוא רואה את שמשון, והוא רואה את שמשון שופט כאחד שבטי ישראל. הוא רואה את שמשון כמו השופט שמוביל את הכל, ופתאום הוא רואה אותו כנחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. אתם יודעים מה קורה לנחש, כשהוא נושך סוס, מה קורה לו? הוא נושך את הסוס בעקב, ואז הסוס נופל, מת, על הנחש. מה קרה לשמשון בסוף? הכל נופל עליו, והוא בעמודים. ואז לפי רש"י, פתאום יעקב כל כך מזדהה עם המציאות של שמשון, והוא נותן לו כוח להתפלל, והוא צועק, תתפלל עכשיו! והוא אומר לו את המילים להתפלל. ומה שמשון אומר שם? חזקי מינה אך הפעם, בישועתך קיוויתי השם. כאילו, יעקב אומר, תצעק! ואז הוא שומע את הצעקה וצועק מיעקב. שמע ישראל, תשמע השם אלוהים, יפה. חז"ל במדרש אומרים, זה כל זה נפלא, אבל זה לא מסביר מה עושה גד אחרי זה. ולכן חז"ל אומרים שלישועתך קיוויתי השם זה לא משהו שהכניס יעקב לשמשון. שמבחינת הפשט זה נראה רחוק. זה לא הזמן, אנחנו לא עומדים ביחי. אפשר להוכיח ברש"י איך הוא הבין שזה הפשט, אבל זה לא הפשט הפשוט, בפשטות. זה לכאורה דברי יעקב, ואז הם באמת לא מתאימים. קיוויתי השם, פעם ראשונה שמופיע קיווי, פעם ראשונה שמופיע קיוויתי השם קיוותה נפשי. תשמעו את חז"ל. חז"ל אומרים במדרש גוואלד, זה לא יאמן. זה עלינו, זה על כל אחד מאיתנו, זה על הדור שלנו, זה על הכל. כיוון שראה יעקב את שמשון. אמר דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כמיוחד שבהם, כסבור משיח בא. המדרש מתאר את הופעת שמשון, הנזיר אלוקים, מורה לא יעלה על ראשו, שמש ומגן, השם אלוקים עליו נאמר וכו'. כיוון שראה את שמשון מתחת לעמודים, זעק, סבור הייתי שהוא משיח, כסבור משיח מת. ואז הכל נגמר, ואז הוא צורח לישועתך קיוויתי השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גד, תהפוך את הסדר, עכשיו הולכים לגד. גדוד יגודנו, והוא יגוד ימשיך עקב עד לעקבתה. מי זה גד? הראהו אליהו הגלעדי שקבור בשבט גד, והוא מיישיב לבבות על בנים ולב ישראל אל השם. הוציא אותו משמשון והעביר אותו אל אליהו. אתם יודעים מתי זה קרה לו? שורש המילה קיוויתי הוא שתי אותיות. קו. קו הוא מה שעובר רק בין שתי נקודות. כל הקריאה שלי בעשרת ימי תשובה זה אבא. פשוט תהיה פה. ואז אני רגוע. ואז אני ישן, ואז אין לי חלומות מפחידים. קיוויתי הוויה. קיוותה נפשי. כל הקו, כל התקווה, מכאן המילה תקווה. זוכרים שרחב שולחת את תקוות חוט השני? זה התקווה. הכל בכיווי, הכל בכיווי. אתם יודעים מה זה מקווה? זה אותו שורש. מקווה זה מקום שאם אתה נכנס בו עם חציצה אחת קטנה, שום דבר לא מועיל. אבל אם אתה נכנס בו בלי שום חציצה, ובין שתי נקודות עובר רק קו אחד, אתה יכול להיכנס עם הטומאה הכי קשה. למקווה ישראל השם מושיעו בעצרה. קיוויתי הוויה. כל מה שאני מקווה הוא שלך תקווה נפשי. לישועתך קיוויתי השם. לא רוצה שמשון, לא רוצה רבס, לא רוצה אף אחד, לא רוצה אף אדם, לא רוצה להאמין באף אחד. משיח מת! אז מה יש? אז קראתיך הוויה. כל ההכנה לשמע ישראל, הוויה הוא מקור הכוחות שלנו, והשם הוא אחד. כלומר, זה יכול להופיע דרך מה שנראה לי הפוך לגמרי, זה יכול להופיע דרך מה שנראה לי טוב, זה יכול להופיע דרך מה שנראה לי רע. השם הזה הוא אחד, הכל יכול להופיע, ואני מקווה אותו. בעשרת ימי תשובה אמרו לנו, תעשו הפסק. ותיכנסו לשמע ישראל משיר המעלות ממעמקים קראתיך הוויה. ממעמקים, מהמקום שאני יודע שאני עוד יכול להעמיק ועוד יכול להעמיק. אם אני עוד פה, סימן שאתה רוצה שאני אעמיק את זה בעוד שלב. והשלב הבא יהיה טוב. ולפעמים אולי ייראה אחרת, אבל הוא יהיה טוב. אני יכול לקוות אותך. לא לך, אותך. לכן כשמופיע קיוויתי, הוא מופיע פעמיים. קווה אל השם חזק וקווה אל השם. למה קווה אל השם חזק וקווה אל השם? כי קמו בידי שקר. ניפי החמאס. זה פסוק לא יאמן. קמו בידי שקר, אני רואה את זה לפניי. ויפח חמאס, אתם יודעים מה זה ויפח חמאס? ויפח חמאס, יש פה חמאס. ואני רוצה להרגיש שכל החמאס הזה זה נפיחה. זה כלום. זה כמו אוויר. בשביל זה אני צריך לראות בטוב השם בארץ חיים. אני צריך קראתיך, הוויה. קורא אבא. אצל נתניה המושג קורא בתורה, זה לא read in the Torah. קורא בתורה פירושו, התורה כולה זה צירופי ישמות השם. וקורא בתורה פירושו, קורא אבא! איך קוראים אבא בתורה? כל המגמה שלי כשאני קורא בתורה זה להנחיח אותו פה. זה לקרוא אבא. קראתיך הוויה. מהמים העמקים הזה. וכשאני רואה בטוב השם בארץ חיים, אז התקווה הזו, הקווה, הופך להיות ממשי. קווה אל השם חזק וימץ לבך. סרט ימי תשובה עם הכנה. שלב ועוד שלב ועוד שלב, ולא ניכנס עכשיו, אבל זה כל העשרה, זה כמו כל עשר הספירות, זה כמו כל עשר המידות. הספירה הראשונה היא הראש, היא החוכמה, והספירה האחרונה היא המלכות. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, שמע ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה אחד. הנעילה הזאת. להיות נעול ולהבין שאני מצליח לקרוא לו לכאן. שאני מצליח לעבור את התשרי הזה. תשרי. מילה חדשה שהתחדשה לי. לא המילה, המציאות, התפיסה הזאת. בשובה בנחת. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך, אתה סתם חושב שאתה, אתה כל פעם מדלג על עוד משהו ועל עוד משהו, ואתה מנסה לתקן את זה ואת זה. במקום זה פשוט תקרא הוויה. תקרא השם. תנחיח אותו. כשתנחיח אותו, ותהיה פה איתו, אתה אוטומטית מיום הכיפורים נכנס למצווה שצריך לעשות מיד עם צאת יום הכיפורים. ללכת ולבנות את הסוכה. כי השובה ישראל צריך להביא אותך לישובו יושבי בצילו. יחיו דגן ויפרחו חגפן, זכרו כאיים לבנון. זה כל המהלך של החודש. זה כל המהלך כולו. ואז כיפור הוא שיא של אותה שבת שבתון, שנפרסים כל החטאים, נפרס הכל, זה אין דבר יותר קשה, אבל איזו שמחה יש שאני יכול לפרוס את הכל, כשאין שום דבר אחר בעולם, כשכל מה שיש זה הוא. משם עשרת ימי תשובה, ומשם עשרת ימי תשובה, ומשם כל ההמשך שנזכה בעזרת השם בעגלה ובזמן קריב. אני רק רוצה להזכיר בעזרת השם שאחרי יום הכיפורים, בעזרת השם, שנחתם לחיים טובים ולשלום תוך חתימה טובה ביום ראשון הבא כרגיל, ובעזרת השם יתברך ביום ראשון שאחרי זה ממש כאן, אבל בשמונה, בשמחה גדולה, שמחת בית השואבה. בעזרת השם בבית המקדש, אבל נבוא משם ככה. כן, להתארגן בקבוצות, להתארגן בשלושות. שמונה, הודעתי. גם ביום ראשון, אני מוכן לחלוטין, אני חושב שכדאי, הגיע הזמן כבר מבחינת השעות. אז השיעור, אין בעיה, אז השיעור, שמונה זה בסדר? כמו שהיה. אז אנחנו חוזרים בשיעור ביום ראשון הבא, בשיעור ביום ראשון הבא לשמונה, גם שמחת בית השואבה תהיה אחרי זה בשמונה, ועל השאר נודיע אחר כך.